הלו.
שלום, מושקה.
שלום.
מדברת דליה, דליה וירצברג רופא.
כן דליה, מה שלומך?
בסדר, תודה רבה. אתה שמעת את ההקלטה של התשובה?
לא, לא שמעתי.
אז אוקיי, זה יותר טוב שלא שמעת, כי יש לך כמה דקות?
כן, כן, בהחלט.
יופי. כי אני פשוט, יש לי עוד שעה נסיעה עד הבית. אני בדרך מחיפה להוד השרון.
וואו, כן.
כן. אז יש לי עוד 61 קילומטר. אז רציתי להגיד לך שלא יכולתי לענות, כי ציפי ממעייני הישועה, היא שלחה לי את המייל היום בבוקר, אבל אני כבר הייתי ביום לימודים ארוך בחיפה.
העיקר נוצר קשר?
כן. אני עוד לא עניתי לה. אני אענה לה בערב כשאני אגיע הביתה.
יופי. היא המנהלנית של בית החולים הפסיכיאטרי.
היא מנכ"לית, אני יודעת, ראיתי כתוב במייל. כתוב במייל.
נכון, והיא תלווה אתכם ביחד עם שטראוס שאת שמעת עליו ספרים.
כן, ותגיד, ציפי בורנשטיין הזאת, יש לה קשר ליודית בורנשטיין ההיא?
אני לא יודע, אני יודע שהיא קשורה ליוסטמן במשרד הבריאות.
למי?
ליוסטמן. לעוזר, לעוזר של ליוסטמן.
כן, כן, שמעתי את שמו, יוסטמן. יופי, התקמבנה טוב. מה שרציתי להגיד, אם יש לך עניין, אם לא, אני לא אגזול מזמנך, לדעת מה קרה בפגישה עם דליה דורנר.
כן, אשמח לשמוע, בהחלט אשמח לשמוע.
יופי. אז מה שהיה עם דליה דורנר, זה שהיא קודם כל הסבירה לנו, מה שאני ידעתי, אבל נתתי לה להסביר מבעת כבודה, את ההבדלים בין מה שהפסיכיאטריה רוצה, המועצה הלאומית לבריאות הנפש המליצה לשר הבריאות שיהיה ועדת בדיקה ממשלתית. ואני פניתי אליה, וכל הזמן אני מדברת על ועדת חקירה, כי אני ככה שמעתי, אני לא כל כך מתמצאת בענייני מנהל, פוליטיקה, אבל אני פעם שמעתי אם אתה רוצה לקבור נושא, אם אתה רוצה לעשות לו קבורת חמור, אתה ממנה ועדה.
כן.
עכשיו, אני אמרתי, אני רוצה ועדת חקירה כי היא בלתי תלויה, יש לה סמכות שיפוטית, זה משהו חיצוני לממשלה, זה שופט עליון, וזה גם עד היום די התייחסו ברצינות להמלצות של ועדות חקירה.
ראית ועדת נתניהו.
ועדת נתניהו, דיברתי עם מוטי מרק היום, הוא אומר שהם ממש לא התייחסו ברצינות לוועדת שושנה נתניהו.
לוועדת נתניהו לא התייחסו? הרי זו הסיבה שבגללה נחתק חוק ביטוח בריאות. מוטי טועה לחלוטין. חלק מהמלצותיה לא יושמו. אדרבה, כל תפיסת העולם הפסיכיאטרית מופיעה בדוח ועדת נתניהו. בוודאי ובוודאי, הוא טועה לחלוטין, מוטי.
אני למדתי את הדוח הזה כי הוא היה נספח של העתירה הראשונה שלנו לבג"ץ.
כן, בכל אופן, חוק ביטוח בריאות הוא פרי ועדת נתניהו. כשרמון נלחם בהסתדרות ומרד על לוויתנים וכדומה, זה היה הבסיס. לכן חוק ביטוח בריאות נחקק.
יפה. הוא סיפר לי, אם כבר אנחנו מדברים, לפני שאני ממשיכה עם דליה דורנר, הוא סיפר לי משהו היום שרציתי לשאול אם זה נכון. הוא אמר שכשהוא סגר את הברבנל, אז בעצם הוא אמר שכאילו העובדים הרגילים לא היו נפגעים, אבל מי שהרגישו מאוימים זה מנהלי בתי החולים והאחות הראשית, שתנאי העסקה שלהם, השכר שלהם היו נפגעים, ואז הוא אומר שמנהלי בתי החולים שכרו יועץ ארגוני, והיועץ הארגוני הזה אמר, ייעץ להם שכל העובדים של בתי החולים הממשלתיים הפסיכיאטריים יתפקדו למרכז הליכוד, ואז יבטיחו את מקומו של דני נווה בשביעייה הראשונה, ודני נווה בתמורה ביטל את המימוש של הסגירה.
אין לי מושג, אני לא בקיא בנושא, אני לא יודע. אבל בכל אופן, בעיית העובדים היא בעיה בהחלט קשה, שצריך להתייחס אליה. אני עומד להיפגש בשבוע הבא עם משה בר סימנטו. יש אדמה פרטית ליד וולפסון, ואני רוצה להציע לו לבנות שם את הברבנל. זה בצורה הרבה יותר חכמה.
אבל אנחנו רוצים להעביר את מרכז הכובד לקהילה. אנחנו לא רוצים...
כן, אבל... בואי, אבל תזכרי נקודה אחת. את לא יכולה מחר 500 עובדים לפטר ולהוציא אותם לרחוב.
לא, בכלל לא. הרי מה קרה באיטליה? הם כולם נקלטו במערכת הקהילתית.
איטליה לא היו כוחות כה חזקים כמו במערכת היום שלנו. ההסתדרות נגיד לזה בתוקף לא ילך.
הבנתי.
ההסתדרות היא גוף מאוד מאוד חזק, היא תתנגד לזה. דרך אגב, תזכרי, כשהורדתי את מספר המיטות ל-04, אנחנו במקום די נמוך בעולם במספר מיטות. אני חסיד של אמבולטוריקה, אבל בסופו של דבר, אני לא מאמין שמישהו מחר יסגור 300 מיטות. צריך להיות ריאליסטי. אתה יכול להקטין את בית חולים, אני לא מאמין שאפשר לסגור.
בסדר, אני לא אומרת, אני ריאלית, אני מבינה שלא, אבל לבנות בית חולים חדש?
רגע, איפה את מדירה אותם? בואי, מחר בבוקר, מחר בבוקר, את המנכ״ל, לאיפה את מעבירה את העובדים?
לאיפה אני מעבירה את העובדים?
כן.
רגע, אני לא מבינה, באיזה מצב אני צריכה להעביר עובדים בכלל? מה, סוגרים את הברבנל? הרי הממשלה ביטלה, אמרו שבוטלה החלטה לסגור אותו.
אבל נניח שהיו סוגרים אותו. נניח okay. שהיו סוגרים אותו,
כן.
בשעתו הייתה הצעה למשל.
רגע, אני רוצה לשאול כן. אותך משהו. אני רוצה באמת לשאול אותך משהו. כי אתה בן אדם שאדמיניסטרציה, אתה מומחה מספר אחת בארץ ואולי בעולם. אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה חושב, אני לא מדברת עכשיו על שיקולי בירוקרטיה, האם אתה חושב שזה צודק, נכון ומוסרי, לתת לאנשים להיות במקום שמבזה את כבוד האדם?
התשובה היא לא.
בגלל האינטרסים של העובדים?
דליה. דליה, התשובה היא לא. דליה, התשובה היא לא, אבל זה בעולם תיאורטי. בעולם פרקטי, עובדים רשאים להתנגד, וכשהם ילכו לבית דין לעבודה הם יזכו. זה בעולם פרקטי, את צודקת. אנחנו לא בעולם ערכי. אנחנו בעולם שלעובדים יש...
אבל אנחנו לא אמורים לגייס את כל עוצמתנו, כוחנו, יכולותינו, כדי לנסות להפוך את העולם הזה לפחות פרקטי ויותר מוסרי?
אני סקפטי אם בממשלה הזאת, בצביונה הנוכחי, תצליחי לעשות את זה. מאוד סקפטי.
בגלל זה אנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית. בדיוק בגלל
ונניח,
זה.
בואי נניח שתהיה ועדת, קודם כל, ועדת חקירה ממלכתית והחלטת ממשלה,
לא,
מאוד מאוד...
לא. דליה דורנר אמרה לנו שבכלל לא נלך לכיוון הזה של הממשלה, אלא שאחרי דוח, אחרי דיון בדוח מבקר המדינה, לוועדת הביקורת של ענייני המדינה, ששלי יחימוביץ' עומדת בראשה, יש מנדט ברוב רגיל, ברוב קולות של החברים של הוועדה, ואני כבר בקשר גם איתה, גם עם העוזר הפרלמנטרי שלה.
בואי, נניח שמיניתם ועדת חקירה. מי נותן לכם אחר? קודם כל תזכירי שזו ועדת חקירה שהאופוזיציה יזמה אותה.
שמי?
מי לב לזה? האופוזיציה. שלי יחימוביץ שהיא האופוזיציה.
ברור, זה תמיד ככה. תמיד ועדת ביקורת ענייני המדינה היא היחידה שיש לה אינטרס.
אבל מחר בבוקר אני בתור ממשלה יכול לגבור את ההמלצות שלה.
אבל אני הבנתי שההמלצות של ועדת חקירה ממלכתית שבאות מטעם שיפוטי של שופט עליון, עד היום כיבדו אותם.
לא נכון, התשובה היא לא נכון.
אתה אמרת שושנה... לי, רוטי מרק אמר שלא כיבדו את נתניהו, שושנה, ואתה אמרת לי, כן כיבדו.
רגע, כיבדו, סליחה, כיבדו... מכיוון שזה היה הקואליציה הממשלתית, אבל קיבלו רק שם שתי המלצות שלה. לא קיבלו את ההמלצות האחרות, לא קיבלו.
אז לזה מוטי התכוון כנראה.
אני רוצה שתביני, אל תשכחי שהמלצות ועדת נתניהו היו ספר של 400 עמודים, פרט לאופוזיציה שזה שירו. עדיין חלק מההמלצות לא התקבלו.
אבל אני אגיד לך, אז אני אגיד לך מה השתנה. השתנה הציידגייסט, אתה יודע מה זה ציידגייסט? זה רוח הזמן. רוח הזמן היום, בעקבות כל ה... אתה יודע, כל הלהום, מה שהפסיכיאטרים קוראים לזה, כל התקשורת, כל העיתונות, כל האקטיביסטיות הקטנות והמעצבנות, אז האווירה מאוד מאוד השתנתה. האווירה הציבורית מאוד מאוד השתנתה.
האווירה הציבורית השתנתה, עדיין תראי איך שהכנסת פועלת. הכנסת פועלת היום לפי עקרונות ספציפיים, ולא קל להתמודד עם זה. אל תשכחי גם שאנחנו תוך שנה, 3/4 שנה שעבר ורבע הולכים לבחירות.
בסדר, אני אומרת, יש הרבה קשיים, יש הרבה מכשולים, אבל אתה מכיר את הסיפור על הצפרדע שטבעה בחלב ואמרו לה, תוותרי, תתייאשי, אין סיכוי.
לא, לא, סליחה, לי את לא צריכה לספר, אני אחד בתור אפילו שאף פעם לא מתייאש, אני לא מייאש אותך, אבל אני רוצה להיות ריאליסט.
בסדר, אבל תשמע, אין לי ברירה, אני לא יכולה לעשות משהו אחר.
אני, את צודקת, נראה, מהבית שלך, את צודקת, אבל אני עוד לא יודע בדיוק איפה נגיע. נראה, את צריכה גם לשאול את עצמך, מה המנדט של הוועדה? לעסוק בברדנל או לעסוק בכל המערכת?
רגע, אני תחזור על המשפט, הקו בשובש, אתה יכול לחזור על המשפט האחרון שאמרת?
השאלה המרכזית היא מה המנדט של הוועדה. האם המנדט שלה היא לעסוק באברבנל ספציפית?
לא, 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 היא עוסקת במה שעסק דוח מבקר המדינה. דוח מבקר המדינה עסק במערך האשפוז של בתי החולים הממשלתיים, שזה כבר 70 שנה בזבל.
כן, אבל שוב, בואי תזכירי נקודה אחת, שאת מדברת על כמות משאבים גדולים, בשעה שביבי רוצה את תקציב הביטחון לקשור לצמיחה בתל"ג.
תראה, אני מקווה מאוד שביבי הזה הוא לא נצחי. אני מאוד מקווה שביבי לא נצחי.
אוקיי, מקווה, בינתיים, תלוי נורא מי יהיה הרכב הממשלה הבאה, קשה לדעת. תראי, אני מסכים שמבחינתך אין לך ברירה, אבל זו מערכת מאוד קשה. מה עוד שאת יודעת לבד שהשמרנות של עובדי מערכת הבריאות הפסיכיאטרית היא הבעיה הגדולה ביותר.
נכון, אבל אם דליה דורנר תעמוד, היא מאוד ליברלית, ואני מאמינה שהיא מצד אחד, ואנחנו, כוחות האור מול כוחות החושך, אני מאמינה שיש סיכוי.
הסיכוי קיים. אני לא רואה סיכוי גדול, אבל אני רואה סיכוי קיים.
אז זה משפיע.
אני דרך אגב כעת הכניס אותי לנושא אחר, שזה קרבות אדירים בין הרופאים והאחיות לגבי המונח אחות מומחית. את לא יודעת איזה קרבות ואיזה אמוציות יש. אני קורא כמות אדירה של חומר.
רגע, אתה שוב לא משובע. קרבות ואמוציות באיזה תחום?
אחות מומחית. יש ועדה של שלמה מור יוסף, שהמליצה לתת סמכויות לאחיות לגבי סיכולים.
זה הבייבי שלך, כל פעם שאנחנו נפגשים אתה מדבר על זה.
טוב, אז במקרה דחפו אותי גם לזה. נראה, אני מסכים שהכיוון שלך מעניין, אלוהים גדול, נחיה ונראה.
רציתי לשאול אותך עוד משהו אחרון, רגע, אני אזכר. רציתי לשאול אותך, אתה קראת את מה שאני כתבתי על הסיכום דוקטורט של דליה גיא?
כן, כן, קראתי.
ואתה כמו פרופסור יגאל גינת ויחיאל שרשבסקי, שכתבו לי מיילים שאני צודקת בכל מילה?
כן, התשובה היא בהחלט נכון.
ראית איך הוא ניסה לסבן אותי, חילי, כשאמר לי שזה דמיונות ומנותק מהמציאות? איך תגיד?
אני יודע.
שפסיכיאטר אומר למתמודדת נפש, שפסיכיאטר אומר למתמודדת נפש שיש לה דמיונות והיא מנותקת מהמציאות, אז את הדובדבן שאני שמרתי לדוקטורט שלי, אני שפכתי עכשיו, מוקדם מדי, אבל לא אכפת לי.
ותדעי לך שהוא נחשב בסופו של דבר איש לא רע.
מה? לא שומעת.
והוא נחשב בסופו של דבר איש לא רע.
לא, לא, אני אמרתי לו, הוא רצה להיפגש איתי, וכבר דיברנו והתכתבנו וקבענו פגישה. הוא היה אפילו מוכן לבוא לבית קפה מתחת לבית שלי, וכבר זה היה סגור יום שישי מסוים, ואז קראתי שוב את כל ההתכתבות הארוכה בינינו, ופתאום
ירד... זה מסקנה שזה חתר ערך.
ואז אמרתי לו, תשמע, הזמן שלך יקר, והזמן שלי יקר, ואני לא אכפריע לך, אני לא אכבל בך, אבל מה שאתה עושה ומה שאני רוצה זה שני קווים מקבילים שלא ייפגשו לעולם.
נכון.
אתה רוצה בית חולים חדש, סגרגטיבי, ואני רוצה שלא יהיו בתי חולים פסיכיאטריים נפרדים, כמו שיש
נכון.
באיטליה. אני רוצה שכל המערכת תעבור לקהילה. אז אין לנו מה לדבר, חבל על הזמן, ותודה רבה.
נכון. צודקת לחלוטין.
אבל אז הוא אמר לי את המשפט המעצבן הזה, של הדמיונות טוב. והניתוק מהמציאות. אז אני הראיתי לו מה זה.
במדינה דמוקרטית כל אחד יכול להגיד את השטויות שלו.
כן, אבל תשמע, מה הוא מזלזל באינטליגנציה? מה הוא חושב שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו חיים? מנותק מהמציאות. כן, ממש. טוב.
אז רק תודי לי שהעניין עם העניין שהוא הסוגר.
אני לא צריכה להודיע לך, אני אכתב אותך בעותק של המייל.
תודה, מצוין.
תודה רבה לך. רגע, נזכרתי עוד דבר אחרון שרציתי להגיד לך, נזכרתי. אני עד לפני זמן לא רב, לא ידעתי בכלל על כל המסגרת הזאת של מעייני הישועה. איך נודע לי על מעייני הישועה? נודע לי שפעם אני רציתי לקבוע איתך או משהו, פגישה עם פסח וסילביה, ואז אמרת לי, תשמעי, אני לא יכול כי ביומיים הקרובים אני עושה את מערך הרדיולוגיה של מעייני הישועה. משהו כזה. מערך הרדיולוגיה של מעייני הישועה. אמרתי, מה זה הדבר הזה? ואז הבנתי שליצמן דאג לצון מרעיתו.
לא, 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 לא קשור לליצמן.
אבל איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה שהוא שר בריאות חרדי, ומעניין, רק לחרדים יש עכשיו בית חולים נורמלי.
אז בואי תקשיבי, תסתכלי דקה. לפני 47 שנים שליצמן בכלל לא היה מערכת הבריאות, קם רופא שהיה רופא של הרב שח, והחליט שהוא רוצה להקים בית חולים לחרדים.
הרב שח? לי...
כן, הוא היה רופא של הרב
אני
שח.
אני יודעת, אני יודעת מי זה. כן.
והוא רצה להקים בית חולים לחרדים. הוא הקים אותו כבר מ-95, כשליצמן בכלל לא היה קשור למערכת הבריאות בכלל. ולמעשה אני מלווה אותו 14 שנים,
למה זה כל כך
התעכב מ-95? לא, ב-95 בית חולים פועל. זה בית חולים שפועל כבר 25 שנה. הוא היה במקור בית חולים יולדות בלבד. הוא התחיל כבית חולים יולדות, הפך להיות בבית חולים כללי, ורק לפני כמה שנים, גם דוקטור רוטשילד, גם חזון שלו, החליט לקבל את נושא הפסיכיאטריה. עכשיו אנחנו לא יודעים. מטפלים בנושאים ילדות אנורקטיות בעידה התערבית, בעיה מאוד 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 חשה. לא קשור לליצמן בכלל.
אתה רואה? בדקה ה-90 זה היה המאני טיים. כי אני חשבתי שאני הולכת למעייני הישועה בשביל לקרקס את ליצמן, אבל אני מבינה שזה לא קשור אליו בכלל.
אין קשור לליצמן, אבל קודם כל תראי את האווירה. שסקאוס מפעיל אותה. קודם כל, תראה תנאים פיזיים.
דרך אגב, פסח ליכטנברג אמר לי שהפרופסור ישראל שטראוס הוא אדם מוסרי ואנושי.
כן, לא, הוא אדם טוב, אדם רציני, ומאוד רציני שיראו לך את הבית הירוק שמתאים לפסיקה שלה של סוגיה שמוכנסת לבית של החולים עצמם. זה פשוט אומללות
הבנתי. עכשיו תשמע, הקו הוא כל כך משובש שחצי ממה שאתה אומר אני מנחשת.
אז אוקיי, לקראת הביקור נתאם, אני אכתוב לך קצת יותר פרטים על בית החולים.
בסדר, אז תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה, כל טוב.
דרך כלל.
תודה, גם לכם.